say solidos osha shuoi all was of the beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. היום יום שני, זך בתיבת, חפזיין בתיבת תשפ"א, מסכת פסחים, דף נון א', לב חכם לימינו, מסתכלים ימין על הדפים שהפכנו והיפחנו לצד ימין, ומגלים בעזרת השם ובישועתו באמתחתנו 50 דפים במסכת פסחים, השתבח שמו הגדול עד. ואומר שהיום הזה בדיוק בעוד 7 שבועות, יום שני, ט' בניסן תשפ"א, נחגוג בשמחה ובטוב ליבה וציום מסכת פסחים. נגיש לבורא כל העולמים את מסכת פסחים לריח ניחוח, כפי שהורינו וציוונו לעסוק בדברי תלמוד תורתך באהבה. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה אנחנו מקדישים ולומדים את תלמוד תורתנו לעילוי נשמתו של רבי משה בן אלגרה, כהן הרזי, זכר צדיק לברכה. יהודי שסיים 5 פעמים את השס במסגרת הדף היומי, ובאמצע מחזור י' ג' המחזור הקודם עלתה נשמתו לגנזי מרומים. בנו שיבדל לחיים טובים וארוכים, רבי יצחק כהן הרזי שליטה, הולך בדרכי אביו שסלל לו את הדרך, ומתמיד יחד איתנו בסייעת הדשמיא הענקית בתלמוד תורה שכנגד כולם, במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי. תהי נשמתו של רבי משה בן אלגרה, כהן הרזי, זכר צדיק לברכה, צרורה בצרור החיים. זכותו הגדולה תגן על בניו, על בני משפחתו, ועלינו משפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו בעת שתהיה תחיית המתים, בעת שיעלה הרצון מת הבורא יתברך, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. התחלנו אתמול בפתח שיעור דפינו היומי עם הפתיחה לספר שמות של הגאון רבי ירחמיאל קרם שליטה, ונמשיך זאת כעת כדי שמעליה תתפרץ הקריאה קורא הדורות מראש. לאחר שיעקב ויוסף מסתלקים לבית עולמם ואחרון השבטים מת, החלה להתערר קימה קימה מסורת ישראל סבא. בני ישראל פורצים את חומות הגטו שבנה אביהם הזקן סביב גושן, והם מתחילים להתקרב לתרבות המצרית, או אז מתגלה אהרון הכהן אשר נשלח בדבר השם כדי להוכיח אותם לחזור בתשובה, לשוב לכור מחצבתם כיאה לדור 50 ו-60 של האבות הקדושים. היה זה עוד קודם שנגלה הקדוש ברוך הוא למשה בסנה, וכנראה שמשה רבינו עוד לא ניבא אז את נבואתו הראשונה, ואהרון הכהן ניבא מפני שהיה מבני שבט לוי, השבט אשר לא חטא במצרים ושמר על טהרתו. בני ישראל יצאו מגושן והתפזרו בערי מצרים, ורק בני לוי נשארו בארץ גושן והמשיכו בלימוד התורה כמימים ימימה. והרמב"ם מתאר זאת בהלכות אקום פרק א' הלכה ג'. שונים היו בני לוי שעה שהעם חטא בחטא העגל, שונים היו גם בעובדת היותם נימולים במדבר, שעה שכל העם לא היו נימולים. הם הורו משפט ליעקב ותורה לישראל, ושונים היו גם במצרים, שעה שכולם היו משועבדים לסבלות מצרים, היה שבט זה פטור לנפשו ורשאי לשבת ולעסוק בתורה כדרכו מאז. ולא בכדי, לא סתם כך קרה, ושבט לוי יצא בלא פגע מעבודת הפרך מסבלות מצרים ומהעינויים. גם חלק זה של הפסיפס מחושב לפרטים ולפרטי פרטים. גזירת העינוי והעבדות שבמצרים לא הייתה אלא כחלק מברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו, ואשר במהלכה התחייבו בני ישראל לשלם בעבדותם את תמורת הנחלה שקיבלו בארץ ישראל. מדברי רש"י המביא מדרש אגדה לפסוק ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם, עולה כי גלות מצרים הייתה בחינת שטר חוף ששולם כתמורה עבור ארץ ישראל. אתה נבין יפה את השתתפותו של שבט לוי בגלות מצרים. שבט לוי לא קיבל חלק ונחלה בארץ ישראל וממילא לא היה חייב לפרוע את שטר החוף ששולם תמורתה. הפטור שניתן לשבט לוי אפשר לו להתעלות במעמדו הרוחני ולהכשיר את הדרך לעלייתם של משה ואהרון. פטור זה בא לידי ביטוי במקום נוסף המראה שוב את החישוב המדוקדק להפליא של כל חוליות שרשרת מאורעות גלות מצרים מאז נשלח יוסף מחברון לשכם. העבדות גרמה את גידול קצב התפתחותו הטבעית של עם ישראל אשר הפך מטבעי לניסי, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. והרמב"ן בפירושו לתורה מעיר כי ממניין בני ישראל עולה שהתרבות זו פסחה על שבט לוי. וגם זה לא על חינם, משמו של מרן הבית הלוי זצ"ל אומרים שהיה זה לטובתו של עם ישראל אשר כלכלת שבט לוי הוטלה על שכמו, גלגל הקדוש ברוך הוא שיהיה זה שבט קטן כדי שהעול לא יהיה כבד מדי. והרשימה עוד ארוכה, אבל גם במעט שהוצא כאן די כדי להתבונן בפלאות תמים דעים, מלחוש. עד כמה מעורבת יד ההשגחה הפרטית בכל מהלך ועד כמה מעצבת אותו, שיהיה כך ולא כך. ההשגחה המופלאה הזו אינה מטפלת רק בכלל ובציבור, היא יורדת עד לפרטים ופרטי פרטים ונוגעת גם ביחידים ובודדים. מובן שאין בכוחנו להבין את גורלו של כל אחד ואחד שהיה בשיעבוד מצרים, אבל עלינו להאמין כי השגחה פרטית ליוותה את כל אחד מבאי מצרים וכיוונה את דרכו לפי תוכנית מחושבת להפליא. די לנו אם נזכיר רק את פרשת גדילתו של משה רבינו. באורח פלא, אשר מבחינה סטטיסטית אין לו כל הסבר, גדל משה רבינו דווקא בביתו של האיש, אשר גזר גזירות קשות ומרות שכל כולן לא באו, אלא כדי להתחכם למושיען של ישראל, ולא זו בלבד, דווקא גזירתו של פרעה, על הריגתם של ילדי ישראל, היא זו שהביאה את הריסתו של משה רבינו, אל בינות קני הסוף שעל שפת היאור, ומשם אישר אל ארמונו של פרעה. יש לנו דוגמה טובה יותר למה שעליו שורר נעים זמירות ישראל, יושב בשמיים משחק, השם מילג למו? יש גיחוך גדול מזה? שמערך ענק של נוקסים, שוטרים ויועצים מפקח על מיליונים, בשל הפחד ההיסטרי שמפני תינוק אחד ולבסוף גדל תינוק זה, על ברכיה של בת המלך בארמונו ועל שולחנו? האם זו השגחה פרטית? וכל זה למה? כדי שילמד משה רבינו גינוני מלכות ותכסיסי שררה שיכשירו אותו לקראת הנהגתו את עם ישראל. ככה אבן עזרא בפירושו על התורה. אלה הדברים המופלאים של הגאון רבי רחמיאל קרם בפתיחה לספר שמות. ויהיו הדברים המופלאים הללו של רבי רחמיאל שליטה שהם זכות הרבים לרפואתו השלימה של רבי רחמיאל בן חווה. לרפואה שלימה ולאורך ימים טובים. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיה עם פרק התורה שבכתב. מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך מתוך התרי"ג מצוות היום הזה מצווה ר' נ"ה. המצווה ה-255. שלא לעשות מעשה אוב משורשי המצווה מה שכתבנו באיסור מנחש. במצווה ר' מ"ט. ומכיוון שכל אלו הבלים גורמים לו לאדם להניח דת האמת העיקרית ואמונת השם בפני אחר ההבל. ויחשוב כי כל אשר יקראו יהיה על דרך מקרה, ושיהיה בידו להיטיב לעצמו לסלק מעליו כל נזק באותם שאלות ותחבולות שיעשה, וכל זה איננו שווה לו, כי הכל נגזר מאת אדון העולם, ולפי מעשה הכושר או החטא אשר יעשה האדם, יתחדשו עליו מעשים, עם טוב ועם רע. כמו שכתוב בספר איוב, כי פועל אדם ישלם לו, ועל זה ראוי לו לאדם להכין מחשבותיו ולכוון כל דרכיו, וזוהי מחשבת כל אדם, מבני ישראל הטובים, ועוד שיש בעניין זה שלו וידוני, צד עבודה זרה. זוהי מצווה ר' נ"ה מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה. פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, שהוא היה בדף ה-50 של מסכת פסחים, דף נון. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות כעת ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מהם שני הביורים בפסוק ולא יהיה כנעני עוד בבית השם? והתשובה, או שאין כאן אני, או שלא יצטרכו לסחור בשל הקדש מרוב נדבות שיהיו שם. שאלה שנייה, מה הביור בפסוק ביום ההוא יהיה השם אחד? והתשובה, שבעולם הזה מברכים על הרעה דיין האמת ועל הטובה הטובה המיטיב, אילו לעולם הבא אין אלא ברכת הטובה המיטיב. שאלה שלישית, מה טעם איסור המלאכה בערב פסח? ברש"י כתוב שלא יתרדו וימנעו מביעור משחיטת הפסח והכנת המצה. תוספות מביאים את התלמוד הירושלמי שאין דרך לעשות מלאכה בזמן הקרבת הקורבן. שאלה רביעית, מה ההבדל בין איסור המלאכה בערב פסח לבין האיסור בסתם ערב יום טוב? התשובה, בערב פסח אסור כבר מחצות היום, בשאר יום טוב רק מזמן המנחה ולמעלה. שאלה חמישית, על מי נאמר מעל שמיים חסדיך ועל מי נאמר עד שמיים חסדיך? התשובה, על שמיים זה בעושים לשמה, עד שמיים בעושים שלא לשמה. והשאלה האחרונה על דף נון הייתה, מדוע כותבי כתבי הקודש אינם רואים סימן ברכה והתשובה? משום שביקשו עליהם חכמים שלא יתעשרו, שמה יפסיקו לכתוב. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף נון, במסכת פסחים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע זך בתיבת תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף נון א', במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד מדף נון עמוד א', ארבע שורות לפני סוף העמוד, תחילת הפרק הרביעי של מסכת פסחים, פרק ששמו מקום שנהגו. מן המשנה הפותחת במילים, מקום שנהגו לעשות מלאכה והרבה פסחים עד חצות, עושין, כעת בסייעתא דשמיא הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה המשנה הפותחת את הפרק הרביעי, כאמור בדף נון עמוד א', ארבע שורות לפני סוף העמוד, במנהג שלא לעשות מלאכה בערבי פסחים. אומרת המשנה הפותחת את הפרק הרביעי, מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות, עד חצי היום עושין, מותר להם לעשות מלאכות. ממה שהתנא שנה את המנהג רק חצות היום, יש לדקדק שלאחר חצות היום איסור מלאכה ומעיקר הדין. כך אומר רש"י לקמן בדף נון עמוד ב'. אומרת המשנה, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערבי פסחים כבר מתחילת היום, אין עושין, אסור לכל אחד ואחד מבני המקום לעשות מלאכה. והטעם שלא עושים מלאכה הוא כדי שלא יהיה טרוד במלאכתו וישכח לבער את חמצו ולשחוט קורבן פסח ולהכין מצה לצורך הלילה, שמצווה להכינה מבעוד יום כדי שימהר להסב מיד בתחילת הלילה. כמבואר בגמרא לקמן בדף קופתת עמוד א', שיש למהר לאכול את המצה קודם שישנו הילדים הקטנים. והריטב"א והמגיד משנה כתבו טעם זה בשם רש"י על האיסור לעשות מלאכה לאחר חצות, שלאחר חצות אסור בעשיית מלאכה מעיקר הדין ואינו תלוי במנהגי המקומות. ותוספות בדיבור המתחיל, מקום שנהגו מביאים בשם הירושלמי, שטעם איסור עשיית מלאכה לאחר חצות הוא משום שיום שאדם מביא בו קורבן אסור במלאכה, ומחצות היום הוא זמן הקרבת קורבן פסח. אם כך שואל התלמוד הירושלמי, יש לאסור במלאכה מתחילת היום כשם שאדם שמביא קורבנותיו אסור במלאכה מתחילת היום, ותראה שקורבן יחיד שראוי להקריבו בתחילת היום נאסר במלאכה מיד, מה שאין כן בקורבן פסח, שאין יכול להקריבו אלא לאחר חצות, כמבואר לקמן בדף סמך א' עמוד א', לכן אין לאסור במלאכה, אלא משעה שאפשר להקריבו. ולפי הטעם הזה, בזמן הזה שאין מקריבים קורבן פסח, אין איסור מיוחד בערבי פסחים יותר משאר ערבי ימים טובים. אבל תוספות כתבו שגם בזמן הזה שאין הקרבת קורבן פסח, עדיין נוהג איסור זה מחצות היום, שכיוון שנאסר בזמן שהקריבו קורבן פסח, נאסר לעולם. ממשיכה המשנה ואומרת, ההולך ממקום שעושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות, למקום שאין עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, או שהלך ממקום שאין עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, למקום שעושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם, יש לו לנהוג את חומרות המקום שיצא משם, שאם יצא ממקום שאין עושים מלאכה אסור לו לעשות מלאכה, וחומרי מקום שהלך לשם, וכן יש לו לנהוג את חומרות המקום שהלך לשם, שאם הלך ממקום שעושים מלאכה למקום שאין עושים מלאכה, אסור בעשיית מלאכה. ממשיכה המשנה בדף נון עמוד ב' ואומרת, ואל ישנה אדם ממנהג המקום מפני המחלוקת. ולכמן בדף נון א' עמוד ב' תקשה הגמרא, וכי כוונת התנא שלעולם לא ישנה ממנהג המקום, ואף מי שהלך ממקום שאין עושים מלאכה למקום שעושים מלאכה יעשה מלאכה. הרי שנינו ברישא פה במשנה שהולך ממקום שאין עושים מלאכה למקום שעושים מלאכה, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, וממילא הוא אסור בעשיית מלאכה, למרות שכל האנשים במקום אליו הוא הגיע כן עושים מלאכה. עכשיו שונה המשנה דין נוסף בעניין פירות שגדלו בשנת השמיטה, אשר דינם שכאשר מין אחד של פירות נגמר לחיות שבשדה, יש לו לבער מביתו את אותו המין, היינו שיוציאם מביתו ויפקירם. דורשת זאת הגמרא לקמן בדף נ"ב עמוד ב' מהפסוק בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק ז', ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. כל זמן שחיה אוכלת מהשדה, האכל לבהמה שבבית. קלה לחיה שבשדה, קלה לבהמתך מן הבית. ובמסכת שביעית פרק ט' משנה ב' שנינו, ארץ ישראל מתחלקת לשלושה אזורים, שאם נגמרו הפירות במקום אחד, חייבים בני אותו מקום לבער פירותיהם, אפילו אם בשני המקומות האחרים עדיין לא נגמרו הפירות. דנה עכשיו המשנה על אופן שהולך עם פירות שביעית ממקום שנגמרו שם הפירות לחיה בשדה, למקום שלא נגמרו שם הפירות, או להפך, איך ינהג עם פירות אלו לגבי ביורם. אומרת המשנה, כיוצא בו, כעין הדין ששנינו לאל, והולך ממקום למקום לעניין עשיית מלאכה בערבי פסחים שיש לו לנהוג חומרות המקום שיצא ממנו וחומרות המקום שבא לשם. כמו כן מצינו בעניין המוליך פירות שביעית ממקום שקלו שם הפירות לחיה שבשדה, ונתחייבו בני המקום בביורם למקום שלא קלו שם הפירות, ובני אותו מקום עדיין אוכלים את הפירות הכנוסים בביתם שעדיין לא התחייבו לבערם. או המוליך פירות שביעית ממקום שעדיין לא קלו שם הפירות למקום שכבר קלו שם הפירות. בשני אופנים אלו חייב לבער את אותם פירות שהביא. באופן שהוליך ממקום שקלו למקום שלא קלו, חייב לבער משום חומרת המקום שיצא ממנו. ובאופן שהוליך ממקום שלא קלו למקום שקלו, חייב לבער משום חומרת המקום שבא לשם. רבי יהודה חולק ואומר שמוליך הפירות יכול לומר לחברו צא ואבה לך אף אתה, ותמצא שלא קלו, ולכן אינו חייב לבער. דהיינו, במוליך ממקום שלא קלו למקום שקלו, יכול לומר לבין המקום שקלו בו, צא אף אתה למקומי, ותמצא שלא קלו שמה הפירות לחיה בשדה, ותוכל לאכול שם מהם, ורק הפירות שיש לך בבית אסורים כיוון שהם גדלו כאן. וכן במוליך ממקום שקלו למקום שלא קלו, יכול לומר לבין המקום שקלו בו, הרי כאן לא קלו הפירות וגם אתה יכול למצוא כאן לעצמך. לא היה משנה שלנו, הפותחת את הפרק הרביעי של מסכת פסחים, פרק ששמו מקום שנהגו, משנה שתחילתה בדף נון עמוד א' וסיומה בדף נון עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נתבהר במשנה שאיסור עשיית מלאכה בערבי פסחים עד חצות תלוי במנהג המקום. יש לדייק מכך שלאחר חצות אסור הדבר מעיקר הדין. שואלת הגמרא, מה עירייה? ערבי פסחים, מדוע שנה תנה ותלה במנהג את דין עשיית מלאכה בערבי פסחים עד חצות ולהשמיענו שלאחר חצות אסור מעיקר הדין? הרי אפילו בערבי שבתות וערבי שאר ימים טובים נמי גם נוהג האיסור הזה. דתניה, כך שנינו בברייתא, העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה, כלומר משש שעות ומחצה ואילך, אינו רואה סימן ברכה לעולם. והיה לו לתנה לשנות מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים, עושים ולא לשנות את המילים עד חצות, ונדע שהמנהג הוא עד חצות, שהרי לאחר חצות אסור מעיקר הדין כשאר ערבי שבתות וימים טובים. ומה שנאמר אינו רואה סימן ברכה לעולם, שמאותה מלאכה אינו מרוויח ולא בא לו תועלת ממנה, ואפילו אם בא לו איזה תועלת מפסיד ממקום אחר כנגד אותו רווח. כך גם מפרש רשי במסכת תענית בדף למד עמוד ב' בעניין העושה מלאכה בתשעה באב, שאמרה הברייתא שם שאינו רואה סימן ברכה לעולם. ויש ראשונים שביירו את כוונת המקשה, שלעולם אין לחשוש למנהג אלא כשבא להוסיף על איסור גמור. ועל כן מקשה הגמרא, מה משמיענו התנא בכך שאומר שיש לחשוש למנהג שלא לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות? אם משמיענו שבמקום שנוהגים בערבי פסחים שלא לעשות מלאכה מתחילת היום, יש לחשוש למנהג ההוא, כיוון שיש איסור גמור לאחר חצות. הרי גם אם נוהגים איסור עשיית מלאכה בתחילת היום בערבי שבתות ושאר ימים טובים, יש לחשוש למנהג ההוא, כיוון שיש איסור מלאכה מן המנחה ולמעלה. ואם כוונת התנא להשמיענו שלפני חצות אין איסור מעיקר הדין, אלא רק משום המנהג, הרי גם בערבי שבתות ושאר ימים טובים צריך להשמיע כן. ואם כן היה לתנא לכלול בדבריו את כל ערבי שבתות וימים טובים. משיבה הגמרא, התם שם בערבי שבתות וערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה מתשע שעות ומחצה הוא דאסור לעשות מלאכה. אבל סמוך למנחה, כלומר לפני הזמן הזה, לא, אין איסור בעשיית מלאכה. ואילו אחר כאן בערבי פסחים כבר מחצות היום אסור לעשות מלאכה. ולכן שנה התנא בפירוש את המילים עד חצות להשמיענו, שבערבי פסחים איסור המלאכה הוא כבר מחצות. ולפי הסבר הראשונים את קושיית הגמרא, משיבה הגמרא שהתנא לא כלל את ערבי פסחים עם ערבי שבתות ושאר ימים טובים, אם משום שזמן איסורם לא שווה, אם משום שחומר איסורם לא שווה. ולפי הפירוש הזה אפשר לפרש שגם המקשה וגם המתרץ הבינו שאיסור מלאכה בערבי שבתות וימים טובים הוא רק מזמן מנחה קטנה מתשע שעות ומחצה ולא מחצות. אלא שלעניין קיומו ותוקפו של המנהג מתחילת היום שווים ערבי פסחים וערבי שבתות ושאר ימים טובים. משיבה הגמרא באופן אחר, אינה מהתם שם בעושה מלאכה בערבי שבתות וערבי ימים טובים מן המנחה ואילך, סימן ברכה הוא דלא חזי. הוא רק לא רואה סימן ברכה מאותה מלאכה, אבל שמות אלה נדות אותו על כך, לא משמתין עלי, לא מנדים אותו, כיוון שאינו איסור חמור כל כך, אבל אחר כאן בעושה מלאכה בערבי פסחים אחר חצות, שמות אינה ממשמתין עלי, גם מנדים אותו שבר על איסור חמור מדי רבנן, וכיוון שאינם שווים בחומרת איסורם, שנה התנה בפירוש שהמנהג הוא רק עד חצות ולא שנה בסתם. כי אם היה שונה בסתם, מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עושים, היינו סבורים שלאחר חצות חומר האיסור הוא כשאר ערבי שבתות וימים טובים. הגמרא להלן שווה ומביאה את הברייתא שיש זמנים שעושה בהם מלאכה אינו רואה סימן ברכה, ואגב כך, היא מביאה עוד ברייתות שנשנו בהם מלאכות שאין בהם סימן ברכה. גופה אומרת הגמרא נשוב לעצם דברי הברייתא ונבאר אותם. העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה, וכן העושה מלאכה במוצאי שבת, שאסור בעשיית מלאכה משום כבוד השבת שצריך להוסיף מן החול על הקודש, ובחידושי מרן ריזה לוי על הרמב״ם בלכות שבת בייר, שאין כוונת רשי לדין תוספת שבת, שהרי תוספת שבת דינה כשבת לכל הדברים, ואין איסור המלאכה בדומה לשאר הדברים שתמנה כאן הברייתא. וכן אין עניינה משום כבוד שבת, אלא כוונת רשי על העושה מלאכה קודם הבדלה, שלמרות שעכשיו זה כבר חול, אסור לעשות מלאכה קודם הבדלה משום כבוד השבת, שכבודה שלא לעשות מלאכה ביציאתה, כשם שאסור לעשות מלאכה בערב שבת. ובתלמוד הירושלמי מבואר, וכן בתוספות בדיבור המתחיל העושה, שהנוהג שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת כל הלילה אינו מנהג, ואין איסור לבטל את המנהג הזה. אבל הנוהג שלא לעשות מלאכה עד שגומר את סדר תפילת מוצאי שבת, הוא מנהג כשר ואסור לבטלו, וכוונת הברייתא היא, על העושה מלאכה במוצאי שבתות לפני שגמר את סדר תפילת מוצאי שבת. אם כן, נאמר בברייתא, העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה, וכן העושה מלאכה במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב ומוצאי יום הכיפורים, וכן העושה מלאכה בכל מקום שיש שם נדנוד עבירה, רמז עבירה, אפילו דומה לדומה לעבירה, כך מפרש הערוך את המילים נדנוד עבירה, מבארת הגמרא שכוונת הברייתא בזה להטויה היא להוסיף ולהביא את העושה מלאכה בתענית ציבור כשהציבור מתענים על הגשמים, כמבואר במסכת תענית בדף י"ב עמוד ב' שאסור בעשיית מלאכה, אינו רואה סימן ברכה לעולם. אבל בשאר תעניות ציבור שגזרו על דברים אחרים אין איסור מלאכה, כדברי שמואל הקמן בדף נ"ד עמוד ב' שאין חומר תעניות ציבור בבבל לעניין להיעשר בעשיית מלאכה. ומה שהוסיפה הברייתא מוצאי יום הכיפורים, הרי זה בכלל מוצאי ימים טובים, אומר עיון יעקב על העין יעקב, שכיוון שיש מדקדקים להתחיל קצת בבניית הסוכה במוצאי יום הכיפורים, היה מקום לומר שכל המלאכות מותרות, לכן משמיע הברייתא שגם במוצאי יום הכיפורים אין לעשות מלאכה גמורה. הביאה הגמרא ברייתא המונה ארבעה אופנים בעניין עשיית מלאכות בזמנים שונים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא במסכת יבמות. יש זריז שרגיל לעשות מלאכה ונזכר ומחמת רגילותו לעשות מלאכה מרוויח מצווה. ויש זריז ונפסד, יש לו הפסד מכך שרגיל לעשות מלאכה שנהג שלא כדין. יש שפל שרגילותו להישב בטל ולא לעשות מלאכה ונזכר מרוויח מצווה מחמת הרגילות הזו. ויש שפל ונפסד, יש לו הפסד שעושה שלא כדין. מבארת הגמרא כוונת הברייתא, זריז ונזכר, היינו באופן דאביד כולי שבתא, שעושה מלאכה כל ימות השבוע ולא אביד במעלי שבתא, ואינו עושה מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה. המהרש"א כתב, מעלי שבתא, משמעו מתחילת יום שישי. אף שעדיין אינו זמן איסור מלאכה. מבאר המהרש"א שאכן יש שכר למי שאינו עושה מלאכה כבר מבוקרו של יום שישי, ועל ידי זה יש לו פנאי להכין את צורכי השבת בהשכמה. כמה מבואר במסכת שבת דף קי"ז עמוד ב' שמצווה לתרוח בצורכי שבת בהשכמה. אם כן זריז ונזכר, דאביד כולי שבתא שעושה מלאכה כל ימות השבוע ולא אביד במעלי שבתא, ואינו עושה מלאכה בערב שבת, או מהבוקר כדברי המהרש"א או מן המנחה ולמעלה, ונזכר בכך שאינו עושה מלאכה בערב שבת. על ידי עבודתו וזריזותו כל השבוע ניכר שמה ששובט ממלאכה בערב שבת הוא לשם מצווה, נמצא שעל ידי זריזותו נזכר. כך מסביר החתם סופר. זריז ונפסד היינו באופן דאביד כולי שבתא שעושה מלאכה כל ימות השבוע, ואביד במעלי שבתא ועושה מלאכה גם בערב שבת, ועל ידי כך הוא נפסד שעושה שלא כדין. כמו ששנינו לאל שעושה מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה, ואף אם ירוויח בזה יפסיד במקום אחר. כך מסביר החזון יחזקאל בתוספתא במסכת יבמות. שפל ונזכר היינו באופן דלא אביד כולי שבתא שאינו עושה מלאכה כל ימות השבוע, ולא אביד במעלי שבתא וגם אינו עושה מלאכה בערב שבת, ובכך הוא מרוויח מצווה שאינו עושה מלאכה בערב שבת. ואפילו שאינו מכוון לשם מצווה בכך שאינו עושה מלאכה שהרי רגיל להישב כל השבוע בטל, מכל מקום נחשב הדבר למצווה שלא לשמה. כמו שמבואר בגמרא לקמן, לעולם יעסוק אדם במצוות אפילו שלא לשמה. שפל ונפסד היינו באופן דלא אביד כולי שבתא שאינו עושה מלאכה כל ימות השבוע, ועביד במעלי שבתא, וכן עושה מלאכה בערב שבת, ועל ידי כך הוא נפסד שנוהג בכך שלא כדין. מוסיפה הגמרא לבאר שאפילו מי שאין עושה מלאכה בערבי שבתות משום שהוא מעונג ונזכר. אמר רבא, אני נשי דמחוזה, אותם נשות העיר מחוזה שהיו מפונקות ואינן עושות מלאכות, כמו שמבואר בכמה מקומות שבני מחוזה היו מפונקים ואינם עושים מלאכות, אף על גב דאי דלא עבדה נבידתא במעלי שבתא משום מפנקותא הוא, אפילו שמה שאינן עושות מלאכה בערב שבת זה משום שהן מפונקות, דה כל יומה נמי לא כאבדן, שהרי בכל יום הן גם לא עושות מלאכה. אפילו האחי שפל ונזכר קרין עלו. הם בכלל מי שנאמר עליו שפל ונזכר. שואלים הצלח והמרומי שדה, מה מוסיף רבה באופן הזה על דברי הברייתא, אחרי שכבר התבאר בברייתא שגם מי שאינו עושה מלאכה מחמת עצלותו נחשב לשפל ונזכר. ביאר הצלח שהיינו סבורים שרק מי שמחמת עצלותו לא עושה מלאכה בערב שבת נחשב לשפל ונזכר, ומשום שאם היה רוצה היה יכול לעשות מלאכה ובכל אופן לא עשה, אבל נשות מחוזה אינן יכולות כלל לעשות מלאכות משום שמעונגות הן, ובזה היינו אומרים שאפילו מצווה שלא לשמה אין להם. מחדש רבה שגם באופן זה הן נזכרות. ואילו המרומי שדה מבאר שרבה הוסיף באופן הזה, שלא נאמר שמה שנאמר לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, זה רק אם הוא בעצמו יבוא לסוף לקיימם לשמה. אבל אם לעולם לא יבוא לקיימם לשמה, אינו בכלל זה. ואם כן, אותם נשות מחוזה שלעולם לא יבואו לשבות ממלאכה בערבי שבתות לשמה, אינן בכלל שפל ונזכר, לכן אמר רבה שאינו כן. וגם אם העושה שלא לשמה לעולם לא יבוא לעשות את המצווה לשמה, הרי הוא נזכר. בפירוש הדברים שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שייתכן שאחרים שרואים אותו מקיים את המצווה שלא לשמה, הם עצמם יבואו לקיים את המצווה לשמה. מביאה הגמרא סתירה בין שני פסוקים העוסקים בגודל השכר שמקבלים על עשיית המצוות. רבה רמי, רבה עקשה סתירה. כתיב נאמר בתהילים נון זין בפסוק העוסק בגודל השכר שמקבלים על עשיית המצוות. דוד המלך מבקש מהשם שיצילו מרודפיו, וכשיצילו יודה לו שחסדו ועמיתו גדולים עד לשמיים. דורשת כאן הגמרא את הפסוק על גודל השכר שמביא השם על עשיית המצוות. אם כן נאמר בתהילים נון זין כי גדול עד שמיים חסדיך ועד שחקים עמיתך. חסד השם המביא שכר על המצוות מגיע עד השמיים. וכתיב נאמר בתהילים קופחת, בפסוק אחר העוסק בגודל השכר שמקבלים על עשיית המצוות, והרד"ק מפרש הפסוקים עוסקים שם בגאולה העתידה, שדוד המלך אמר שיודה ויזמר להשם על ישועת ישראל שהשם עשה עמהם חסד גדול, הנחשב מעל השמיים שיוציא עם אחד מתוך עמים רבים ועוד כמה ניסים גדולים. ודורשת כאן הגמרא את הפסוק על גודל השכר שמביא השם על עשיית המצוות. אם כן נאמר בתהילים קופחת, כי גדול מעל שמיים חסדיך ועד שחקים עמיתך, שכר המצוות מגיע מעל שמיים. כלומר שהוא ראוי לניסים ושהקדוש ברוך הוא יבטל וישנה מערכות שמיים בעבורו. הכיצד, איך מתיישבים שני הפסוקים הללו? מתרץ את הגמרא כאן בפסוק שמבואר שהשכר מגיע מעל השמיים, מדובר בו עושים מצווה לשמה, לשם מצווה. וכאן בפסוק שמבואר בו שהשכר מגיע רק עד השמיים, מדובר בו עושים את המצווה שלא לשמה, שאפילו שעושים את המצווה שלא לשמה, מכל מקום נחשב שעשו מצווה. מי שעושה שלא לשמה אמנם ראוי הוא לשכר, אבל אינו ראוי להיות למעלה מן המזל, ואין משנים את מערכות השמיים בעבורו, כך מסביר המאירי. ולמרות שרב עצמו אמר במסכת ברכות בדף י' זין עמוד א' שעוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא, ומתבאר שאין לו על כך שכר כלל, שאם היה לו שכר מדוע נוח לו שלא נברא, מתרץ רשי שם, ששם מדובר שלומד כדי לקנטר את חברו בהלכה, ואינו לומד בכדי לעשות, ולכן נוח לו שלא נברא, אבל כאן מדובר שלא עושה לשם עניין רע, אלא עושה את המצווה כדי שיכבדו. באופן זה אמר רבה שעושה שלא לשמה מקבל שכר. ותוספות אצלנו בדיבור המתחיל וכאן כותבים שכאן מדובר באופן דומה למה שהתבהר בברייתא לאל ששובת ממלאכה מחמת עצלות בזמן שיש מצווה לשבות ממלאכה. וכן עוסק הוא בתורה מחמת עצלותו לעשות מלאכה, אומר תוספות רבינו פרץ. ולא מדובר שעושה המצווה בכדי לקנטר את חבריו בהלכה. ושני הפסוקים המובאים כאן מסתיימים במילים ועד שחקים עמיתך, מבאר המהרש"א, ששני הפסוקים בחציים הראשון עוסקים בשכר שמקבלים בעולם הזה. ובזה חלוק העושה שלא לשמה מה עושה לשמה, אבל לגבי השכר בעולם הבא, אין הבדל ביניהם, שניהם יזכו לשכר בעולם הבא, ועל כן סיימו הפסוקים, ועד שחקים עמיתך, וזה מתפרש על השכר בעולם הבא. כמה מבואר במסכת חגיגה דף י"ב עמוד ב', שהרקיע השלישי נקרא שחקים, שבו שוחקים מן לצדיקים לעולם הבא. וממשיכה הגמרא ואומרת, הוא כדרב יהודה, והבח גורס הוא כדרב יהודה אמר רב בשמו של רב, וזה שאנו מפרשים בכתוב שהעושה שלא לשמה נחשב שעושה מצווה, זה כדברי רב יהודה. דאמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. והגלי טל בהקדמה כתב שהיה ניתן לפרש שאין ראיה מדברי רב שמצווה שלא לשמה חשובה מצווה, אלא רק שיש על כך שכר, משום שעל ידי זה יבוא לעשיית מצווה לשמה. אבל הוא הוסיף וכתב שמסוגיות נוספות יש להוכיח שמצווה שלא לשמה היא מצווה גמורה. מביאה הגמרא כמה ברייתות המונות סוגי רווחים שאין האדם רואה בהם סימן ברכה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המצפה לשכר אשתו הממתין לרווח שתרוויח אשתו כדי להתפרנס ממנו, וכן המצפה לשכר ריחיים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. ומבאר את הגמרא את כוונת הברייתא. המצפה לשכר אשתו, מדובר שמצפה לשכר מתקולתה, שאשתו נוטלת מוזניים בידיה ומהלכת בשוק להזכירם לכל הצריכים. הוא לא רואה בזה סימן ברכה משום שאין מרוויחה מכך אלא רווח מועט ומתבזה אשתו בשביל רווח מועט. אילו תוספות בדיבור המתחיל, מתקלות המפרשים שהכוונה לרווח שמרוויחה ממכירת תביעתה. קוראים לזה מתקולותו משום שדרך למוכרם לפי משקל. וביארו בשם רבינו חננאל, שאין רואה בזה סימן ברכה משום שמתבזה על כך שמגלה זרועותיה בשעת התביעה. וכן המצפה לסחר ריחי, הכוונה אגרת, רווח מהשכרת ריחיים, ואין רואה בזה סימן ברכה משום שיש בזה תורח גדול ורווח מועט. רש"י מוסיף שהקונה ריחיים ומוכרן, הרי הוא כשר סחורה ויכול לראות בזה סימן ברכה. ובתוספות חכמי אנגליה פירשו שכוונת הגמרא באופן שמזכיר עצמו לעגל ולסובב את אבני הריחיים. אבל אם הריחיים שלו ומתפרנס מהם, ודאי שיש בהם סימן ברכה. אבל עבדה ומזבנה, אבל המצפה לרווח שמרוויחה אשתו ממה שעושה חפצים ומחרתם בשוק, השתבוך למשתבך קרא. הפסוק משבח אישה כזו ובוודאי יכול לראות מכך סימן ברכה, דכתיב, בפרק אשת חיל אשר בספר משלי פרק למד א', סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לה כנעני. כותב המערשה שהגמרא מבארת שיש סימן ברכה בדבר שעשתה אשתו בעצמה ומוכרתו בשוק, ויש לדייק מכך שכל דבר שלא עשתה אותו בעצמה, אין ראוי שתמכרנו בשוק בעצמה, ואף דבר שאינו מתקולתה. וכך מתפרש הפסוק, סדין עשתה ותמכור, סדין שעשתה בעצמה, היא תמכרנו בשוק. והמשך הפסוק הוא, וחגור נתנה לה כנעני. חגור שלא עשתה אותו בעצמה, אינה מתבזה למוכרו בעצמה בשוק, אלא מביאתו לכנעני, כלומר לסוחר, שהוא ימכרנו בשוק. מביאה הגמרא ברייתא נוספת על רווחים שאינו רואה בהם סימן ברכה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המסתכר בקנים המרוויח ממכירת מקלות דקים, שעושים מהם גדרות ומחיצות ובקנקנים כדי חרס גדולים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. מבררת הגמרא מה היא טעמה? מהו הטעם שאינו רואה מדברים אלו סימן ברכה? מבארת הגמרא, כיוון דנפיש אפי חזיו, כיוון שהנפח שלהם גדול, שלטה בו עינה, שולטת בהם עין הרע, ובדבר ששולטת בו עין הרע, אין סימן ברכה. ותוספות חכמי אנגליה פירש שפוחזים וטמאים עליהם העולם ואומרים, ראו פלוני, במה מסתכר? מדבר שאינו כלום, עושה כלים השווים כך וכך. ובשעה שבני אדם מתפעלים על מציאות מוצלחת, מעמידים את המציאות הזו בסכנה. ולמרות שהכל בידי שמיים, מכל מקום, כשנגזר על דבר להיאבד מן העולם, מתגלגל הדבר לפעמים על ידי ששמו בני אדם עיניהם עליו. כך אומר החזון איש בחושן משפט. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת על רווחים שאינו רואה בהם סימן ברכה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא תגרי סמטה. סוחרים שיושבים ומוכרים בשוק, ומגדלי בהמה דקה, מגדלי בהמה, ממין הבהמות הקטנות כגון כבשים ועיזים וקוצצי אילנות טובים, למוכרם לעיצים ונותנים עיניהם בחלק יפה כשבאים לחלוק שותפות. אם החירים תמיד מקפידים ליטול חלק יפה, המרוויח מאחד מהדברים הללו אינו רואה סימן ברכה לעולם. מבארת הגמרא מה היא טעמה? מהו הטעם שאינו רואה מדברים אלו סימן ברכה? מבארת הגמרא דתאו באינשי. אנשים מסתכלים על כך בתימאון, תגרי סמטה, כיוון שיושבים ומוכרים בפרסום שולטת בהם עין רעה. ומגדלי בהמה דקה הכל צובחים עליהם. והמאירי מוסיף, גם משום שיש בכך נדנוד עבירה, כיוון שמגדלים אותם ביישוב והבהמות מזיקות בשדות אחרים. אבל המגדלם והמתעסק בהם ביערות מתעשר, כמבואר במסכת חולין בדף דף עמוד ב', שנקראו בכתוב בספר דברים, אשתרות שמעשירות את בעליהם. כך תוספות בדיבור המתחיל ומגדלי בהמה. ועל קוצצי אילנות טובות הכל טמאים ומליזים, ומתוך כך שולטת בהם עין רעה וצעקת בני אדם. וכן נותנים עיניהם בחלק יפה הכל טמאים ומליזים עליהם, ועין רעה שולטת בהם וצעקת בני אדם. הברייתא אמרה רק שאין בזה סימן ברכה, כי היא עוסקת באילנות סרק שאין איסור מן התורה לקוצצן, אבל באילן שעושה פירות, אסור מן התורה לקוצצו, שנאמר לו תשחית את העיצה, לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. מביאה הגמרא ברייתא נוספת על רווחים שאינו רואה בהם סימן ברכה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, ארבע פרוטות. ומה שנוקט את הברייתא לשון פרוטות, משום ששיעור ממון בכל מקום הוא פרוטה, ומשיעור זה ראוי לחול עליו ברכה. כמבואר במסכת בבא בתרא דף ט"ו עמוד ב', שהנוטל פרוטה מאיוב היה מתברך. על כך אומרת הברייתא כאן, שאילו הארבע פרוטות אין בהם סימן ברכה, אפילו אם מקבלים אותה מיד מי שהפרוטה שלו מתברכת. אם כן, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, ארבע פרוטות אין בהם סימן ברכה לעולם. אין הכוונה שיפסיד בכל עסקיו, אלא רק ממה שירוויח מדברים אלו לא יראה סימן ברכה לעולם, שאפילו אם יחליף את הפרוטה בעסק אחר ולאחר מכן ימכור את אותו עסק וקבל פרוטה אחרת, לא יראה בסימן ברכה. כך מסביר החתם סופר. מה עם ארבע פרוטות, שכר כותבין, ספרי תורת תפילין ומזוזות ושכר מתורגמנין, עומדים לפני החכם בשבתות ושומעים מפיו ומשמיעים את דבריו לרבים, ושכר יתומים הלוקח מעות יתומים כדי לסחור בהם ולהרוויח לעצמו מחצית מן הרווח, והחצי השני של הרווח יהיה של היתומים, ומעות הבאות ממדינת הים, רווח שבא לו ממה שמשלח את ספינותיו למדינת הים. מבררת הגמרא מדוע אינו רואה בדברים הללו סימן ברכה, שואלת הגמרא בישלמה, שכר מתורגמנין. שכר המתורגמנין מובן מדוע אין בו סימן ברכה. משום דמחזי, כשכר שבת, שנראה שמקבלים את השכר על עבודה בשבת. וכן המרוויח ממאות יתומים נעמי גם מובן מדוע אינו רואה סימן ברכה, שפעמים שהוא נוטל מהרווח יותר מהראוי לו. ויתומים לאו בני מכילה נינו. וכן המרוויח ממאות הבאות ממדינת הים מדוע אינו רואה סימן ברכה. משום דלאו כל יום המתרחש ניסה, לא בכל יום קורה נס שספינותיו יחזרו בשלום. וכן ייתכן שתתבע הספינה ויפסיד את כל ממונו בבת אחת. אלא שכר כותבין מה איתם, מה הטעם שאינם רואים סימן ברכה. משיבה הגמרא אמר רבי יהושע בן לוי, 24 תעניות ישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים, ספרי תורה נביאים וכתובים, תפילין ומזוזות שלא התעשרו מכתיבתם, שאלמלא מתעשרין, אם היו מתעשרים אין כותבים, לא היו ממשיכים לעסוק במלאכת הכתיבה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, כותבי ספרים, שכל תפילת אנשי כנסת הגדולה הייתה לסופרים שמוכרים את מה שכותבים, משום שגם אם הם לא יתעשרו, ימצאו קונים למה שיכתבו, אבל אותם סופרים שמזכירים את עצמם לבעלי בתים לכתוב להם, עליהם לא יתפללו שלא יתעשרו, אלא הם צריכים להתעשר, כי לא תמיד ימצאו אנשים שיזכרו אותם. מביאה הגמרא ברייתא נוספת על רווחים שאינו רואה בהם סימן ברכה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כותבי ספרים תפילין ומזוזות, הן ותגריהן, הסוחרים שלהם שקונים מהם כל מה שכותבים, ותגרי תגריהם והקונים מהסוחרים ביחד למוכרם לאנשים אחד אחד, וכן כל העוסקים במלאכת שמיים, ומבארת הגמרא שכוונת הברייתא לעיתוי היא להוסיף מוכרי תחילת לחוטי ציצית, אינן רואים סימן ברכה לעולם מהטעם שביארה הגמרא לאל, שאם יתעשרו לא יתעסקו יותר בעסקים הללו. מוסיפה הברייתא ואם עוסקים לשמה להיות מצוות אלו מצויות לבני אדם הצריכים להן, רואים סימן ברכה, שכיוון שעוסקים לשמה, אין חשש שאם יתעשרו לא יתעסקו יותר במצוות הללו. שווה הגמרא לבאר דינים שונים בחובה לקיים מנהגים. שנינו בברייתא במסכת שבת בדף י"ט עמוד א', אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם לשבת, ומצור לצידון אפילו בערב שבת מותר להפליג מזו לזו, כיוון שהן קרובות זו לזו. מספרת הגמרא להלן, שבני ביישן, עיר הסמוכה לצור, החמירו על עצמם שלא להפליג מצור לצידון בערב שבת, ודנה הגמרא, האם הבנים חייבים לנהוג כמנהג אבותיהם? מספרת הגמרא, בני ביישן, נהוג, דלא עבר אזלין מצור לצידון במעלי שבתא. בני העיר ביישן, בפרי חדש אומר הכוונה לבית שען, נהגו שלא ללך מצור לצידון בערב שבת ביום שישי, אף שהיה זה יום השוק של צידון, והיו מחמירים על עצמם שלא ללך לשם כדי לא להתבטל מהכנת צורכי שבת. והראשונים פרשו שחומרה זו היא על פי המבואר בברייתא במסכת שבת בדף י"ט, שאין מפליגים בספינה שלושה ימים קודם השבת, אבל מצור לצידון שקרובות אין מותר. עתו בניו קמי דרבי יוחנן אמרו לו, באו בניהם לפני רבי יוחנן ושאלו אותו, הבתין אפשר להו, אבותינו היו יכולים להחמיר שלא ללך בערב שבת ליום השוק, כי השירים היו ויכלו לקנות ביוקר שלא ביום השוק. הנה לא אפשר לן, אבל אנחנו איננו יכולים לקנות ביוקר ביום חמישי שאינו יום השוק, כי איננו עשירים, האם מותר לנו שלא לנהוג כמו שנהגו אבותינו? אמר לו, ענה להם רבי יוחנן, כבר קיבלו אבותיכם עליהם, מאחר שאבותיכם קיבלו על עצמם הנהגה זו שלא ללך בערב שבת לצידון, ומן הסתם קיבלו זאת גם על זרעם, אתם חייבים לנהוג כמנהגה, משום שנאמר בספר משלי, פרק א', פסוק ח', שמה בני מוסר אביך, מה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה בכתב ובעל פה, ואל תיטוש תורת אמך, תורת האומה שלך. וכוונת הפסוק על כנסת ישראל, והם דברי החכמים והסופרים שחידשו והוסיפו, ועשו סייגים לתורה. והמאירי ביאר שתורת אמך מתייחס למנהגים. כמו שדרש הירושלמי על הפסוק בספר משלי פרק כ"ג פסוק כ"ב, ואל תבוז כי זקנה אמך, שהוא מתפרש על המנהגים. כותב הפרי חדש באורח חיים סימן תף צדיבב, בהקדמה לסעיף ג' שהחיוב לקיים מנהג אבותיהם זה מחמת שקיבלו כך בני העיר ביישן על עצמם, כלומר, מכוח קבלת הרבים, אבל מחמת קבלת אביו בלבד, בלא שקיבלו עליהם הציבור, לא מחויב לקיים את המנהג. חובת הפרשת חלה היא רק בעיסה עשויה מחמשת מיני דגן. חיתים, שעורים, כוסמין, שיבולת, שועל ושיפון, כמבואר במשנה במסכת חלה, פרק א', משנה א'. ואינה נוהגת בעיסה עשויה מאורז, והאכלה נקראת בכתוב תרומה, ולכן נאכלת רק לכהנים ואסורה לזרים. מבררת הגמרא לגבי בני עיר שנהגו להפריש חלה מעיסת אורז, האם מותר למי שאינו כהן לאכול בפניהם את חלת האורז. מספרת הגמרא בני חוזאי נהיגי דמפרישי חלה מארוזה. בני העיר חוזאי נהגו להפריש חלה מעיסה עשויה מאורז שהחמירו על עצמם לנוקח. עתו ואמרו לרב יוסף, באו וסיפרו לרב יוסף על אותו מנהג, אמר להו, נאכלה זר באפיו. יאכל אדם שאינו כהן את החלה בפניהם, ובזה ילמד אותם שאין להפריש חלה מעיסת אורז, שהרי חלה ניתנת לכהן ואסורה לזרים. ואם זר אוכלה, מבואר שאין להפרשה זו תורת חלה. ואף שנהגו כן רק מחמת חומרה, ויודעים היו שאין עיסת אורז חייבת בחלה מעיקר הדין. מכל מקום, יש בין בני העיר כאלה שלא יודעים וטועים הם לחשוב שעיסת אורז חייבת בחלה מעיקר הדין, ומחמתם, אמר רב יוסף שיוכל זר את החלה בפניהם. כך תוספות לכמן בדפנו נא לפעמוד א' דיבור המתחילי. שואלת הגמרא, איתי ואבאי, הקשה אבאי את תלמידו של רב יוסף לרבו רב יוסף, שנינו בברייתא דברים המותרים ואחרים, ויש אנשים שנהגו בהם איסור שהחמירו על עצמם כן, אי אתה רשאי להתירם, אין מותר לך לנהוג יותר בפניהם, בפני אותם שנהגו בהם איסור, אז איך הורית להכיל לזר את החלה בפני בני חוזאי, שנהגו להפריש חלה מאורז? אמר לו, ענה לו רב יוסף לאביי, ולאו מאיתמר עלה, וכי לא נאמר על הברית הזו בגמרה לאלן, אמר רב חיסדא, בחוטאי. רק בקוטים שנינו שאין להתיר בפני מנהג שנהגו לאסור, ובני חוזאי הרי אינם קוטים, ולכן מותר להתיר בפני מה שנהגו לאסור. חוזרת הגמרה ומקשה קוטאי, מה הייתה אמה? וכי מה טעם שאסור להתיר לקוטים מה שנהגו בו איסור, משום דמסרי חמילתא. אם נתיר בפניהם, יימשכו אחר דרכם להקל ויבואו לזלזל גם בדבר שאסור מעיקר הדין. אנא חין שינה מאותם אנשים, בני חוזאי, כיוון שאינם תלמידי חכמים, גם יש לחשוש דסר חמילתא, יבואו להקל בעוד עניינים וימנו מלהפריש חלה גם מעיסה של חמשת מיני דגן החייבת בחלה מעיקר הדין. אם כן, חוזרת הקושייה, החתיר רב יוסף לזר לאכול את החלה מן האורז בפני בני חוזאי. מסיקה הגמרא ומביאה כלל אחר איך לנהוג במקום שמפרישים חלה מן האורז, אלא אמר רב אשי, חזינן רואים, אי רובן של בני חוזאי אורז אחלי, אוכלים מעיסת אורז ולא אוכלים מעיסת דגן, לא נאכל זר באפיו, לא יאכל זר בפניהם את החלה שהפרישו מאורז, דילמה משתכחה, תורת חלה ביניו, שמה תשתכח ותתבטל מהם תורת הפרשת חלה, שיאמרו שאין חובת הפרשת חלה גם מחמשת מיני דגן. ואי רובן דגן אחלי, ואם רובם אוכלים מעיסת דגן ולא אוכלים מעיסת אורז, נאכל זר באפיו, יאכל זר בפניהם את החלה שהפרישו מעיסת אורז, כדי ללמדם שבעיסת אורז לא נוהגת תורת הפרשת חלה כלל. שאם לא נתיר לזר לאוכלה, יש לחשוש דיל מטה להפרושי מן החיוב על הפטור, ומן הפטור על החיוב, שמה יטעו ויחשבו שעיסת אורז חייבת בהפרשת חלה, ויבואו להפריש מעיסת דגן החייבת בהפרשת חלה, על עיסת אורז הפטורה מהפרשת חלה. ונמצא שמאכיל את הכהן טבל, עיסה שלא הופרשה ממנה חלה, שבכל הפרשת חלה, לפני ההפרשה כל העיסה אסורה באיסור טבל, והפרשה מוציאה מאיסור טבל גם את שער העיסה, וגם את החלק הניתן לכהן. אבל באופן שמפריש מעיסת דגן שחייבת בהפרשת חלה על עיסת אורז הפטורה מן החלה, ההפרשה לא חלה, שהרי אין לה על מה לחול, ונמצא שהחתיכה שהפריש מעיסת הדגן אינה נעשית חלה ועדיין היא אסורה באיסור טבל. וכן יש לחשוש שיבואו להפריש מעיסת אורז הפטורה מחלה על עיסת דגן החייבת בחלה, ובאופן זה, האוכל מעיסת הדגן אוכל טבל, שהרי לא חל שם חלה על מה שהפריש מעיסת האורז, וממילא גם לא הותרה עיסת הדגן מאיסור טבל שבה. ואף שנהגו להפריש חלה מאורז רק מחמת חומרה, ויודעים היו שאין עיסת אורז חייבת בחלה מעיקר הדין, מכל מקום יש בין בני העיר כאלה שלא יודעים, וטועים הם לחשוב שעיסת אורז חייבת בחלה מעיקר הדין. אותם אנשים יטעו ויפרישו מאורז על הדגן, ולהפך. כך תוספות בדיבור המתחיל, היא אתה רשאי להתירן בפניהם. אבל בחידושי הר"ן הוא מפרש את כל הסוגיה באופן אחר, והוא מבאר שבמנהג שנהגו בני המקום להחמיר ולעשות סייג בדבר המותר מעיקר הדין, ודאי שאין להתירו במקום שנהגו בו, ואפילו שלא בפני מי שנהג כן. ובזה עוסקת משנתנו שנותנים על ההולך ממקום למקום חומרות מקום שיצא משם וחומרות מקום שהלך לשם. וזה לא כדברי התוספות, שהסבירו שמדובר שיודעים את הדין שהם דברים המותרים ויודעים שאורס פטור מהפרשת חלה, אלא שנהגו להחמיר על עצמם. ואומר הרן, במנהג שנהגו לאסור מחמת טעות שחשבו שהדבר אסור ובאמת הוא מותר, בזה מתירים המנהג ואף בפני הנוהגים בו, כדי ללמד שהדבר מותר, וכל זה בתלמידי חכמים, אבל בקוטים או באנשים שאינם תלמידי חכמים, אין מתירים בפניהם משום שיבואו לזלזל ולהקל בדבר שאסור מן הדין. וזה לא כדעת רבינו ניסים גאון, שסובר שבמנהג בטעות לעולם מתירים אף בפני הנוהגים בו. ובייר הרן שבמנהג בני מחוזה יש חשש שקול. מצד אחד אם יתירו המנהג בפניהם ויוכלו זרים את חלת האורז, יש חשש לתקלה, שימנו מהפרשת חלגה מדגן. מצד שני, אם לא נתיר מנהגה, מיתו לחשוב שעיסה תורס חייבת בחלה ויבואו להפריש ממנה על דגן ולהפך. סבר רב יוסף שכיוון שהחשש שקול, דנים את מנהגם כמנהג שנהגו בטעות, שסברו שאורז אכן מן דגנו, ומנהג בטעות דינו שמתירים אותו אף בפני הנוהגים בו, ולכן אמר שיוכלו את החלה בפניהם. אבל אם נסבור שמנהגם הוא מחמת חומרה שיחמירו כדי שלא תשתכח תורת חלה, ודאי שאין לה עתירו, ואף יש לה אדם שבא למקומם לינוק כמותם וכמשנתנו. הקשה עליו הבאי מברייתא שעוסקת במנהג שנהגו בטעות ומבואר בה, שאף בזה אין לה עתירו בפניהם באופן שהם קוטים או כשאינם תלמידי חכמים, ומסיק רב אשי שאין הדבר נידון כחשש שקול, אלא אם רובם אוכלים אורס ורק מיעוט אוכלים דגן, ודאי שהדבר נידון כמנהג שנהגו אותו מחמת חומרה וסייג שלא תשתכח תורת חלף מדגן, שיש לחשוש יותר לתקלה זו, מאשר לחשוש שיבואו להפריש מאורז על דגן ולהפך, ולכן לא מתירים אותו כלל אף שלא בפניהם. וכן כל הבא למקומם נועה כמותם ומפריש חלה מאורז, וכמשנתנו שנותנים עליו חומרות המקום שבא לשם, וכן הדין כשמחצית מבני העיר אוכלים דגן ומחציתם אוכלים אורז. ואם רובם אוכלים דגן, הדין שמתירים אותו בפניהם, שיש יותר חשש שאם לא נתיר מנהגם, יטעו להפריש מאורז על דגן ולהפך, מאשר שנחשוש שתשתכח תורת הפרשת חלה. ולכן נידון הדבר כמנהג שנהגו בטעות ומתירים אותו. כך מבאר הר"ן. שבה הגמרא לדון בברייתא ששנינו שאין לנהוג היתר בפני מי שנהגו איסור בדבר המותר. גופה אומרת הגמרא נשוב לעצם דברי הברייתא ונבהרם. דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אתה רשאי להתירן בפניהן. מבאר את הגמרא אמר רב חסדא בקוטאי עסקינן. רק בקוטים שנינו שאין להתיר בפני מנהג שנהגו. וזהו מהטעם שביארה הגמרא לאל שבהם יש חשש. שכשנתיר להם דבר שנהגו בו איסור, יבואו לדמות ולהתיר גם דבר אחר שאסור מן הדין. מקשה הגמרא על דברי רב חסדא מברייתא. וכולי אלמא לא, וכי בשאר בני אדם שאינם קוטים מותר להתיר בפניהם דבר שנהגו בו איסור? והתניא, שנינו בברייתא, רוחצין מותר לרחוץ בבית מרחץ שני אחין כאחד, ואין לאוסרו משום פריצות. שנאמר מתוך ששני אחים דרכם להיות מצויים יחד בבית אחד, ועכשיו בבית מרחץ רואים הרומים זה את זה, יבוא כל אחד ליתן עינו באחיו למשכב זכור. ואין רוחצים שני אחים בקבול, במקום שנקרא קבול, שנהגו ששני אחים לא רוחצים כאחד, ומעשה ביהודה והילל בניו של רבן גמליאל שרחצו שניהם כאחד בקבול, ולעזה עליהן כל המדינה, הוציאו לז עליהם כל בני המדינה, אמרו מימינו לא ראינו כך ששני אחים רוחצים ביחד, ומשום כך נשמת הילל ויצא לבית החיצון של בית המרחץ, כדי לא לרחוץ יחד עם אחיו, ולא רצה הלל לומר להן, מותרים אתם, לפי שדברים המותרים ויש שנהגו בהם איסורי, אתה רשאי להתירם בפניהם. ועוד שנינו בברייתא יוצאים מותר לצאת לרשות הרבים. בקור דיקסון, נעליים רחבות, בשבת ולא חוששים שמה ישלפו ויפלו מרגליו, ויבוא להבירם בידיו 400 ברשות הרבים. יעבור בכך על איסור מלאכת הוצאה, אחד מלמתת מלאכות. ואין יוצאים בקור גילסון בשבת בבירי, בני בירי אין דרכם לצאת בשבת בנעליים רחבות לרשות הרבים, כיוון שהם נוהגים בכך איסור. ומעשה ביהודה והילל בניו של רבן גמליאל שיצאו בקור דיקסון בשבת בבירי, ולעזה עליהן כל המדינה ואמרו מימינו לא ראינו כך שיוצאים בקור דיקסון בשבת. ושמתום יהודה והילל שמתו את הנעליים הללו מרגליהם ונתנום לעבדיהן. ולא רצו לומר להן מותרים אתם לפי שדברים המותרים ויש שנהגו בהם איסור, אתה רשאי להתירם בפניהם. ומדובר כאן בעבדים גויים שכירים שאין גופם קנוי לרבם. בעבדים כאלו אין האדון מצווה על שביטתם. ועוד שנינו בברייתא ויושבים על ספסלי נוכרים בשבת, מותר להישב בשבת על גבי ספסלים שהגויים מוכרים עליהם סחורה, ולא חוששים שיחשדו את היושב עליהם שסוחר בשבת. ואין יושבים על ספסלי נוכרים בשבת באקו. בני אקו נוהגים שלא להישב על גבי ספסלי גויים בשבת, ומעשה ברבן שמעון מגמליאל שישב על גבי ספסלי נוכרים בשבת באקו, ולעזה עליו כל המדינה ואמרו מימינו לא ראינו כך שיושבים על גבי ספסלי גויים בשבת. נשמת רבן שמעון מגמליאל מן הספסל, ישב על גבי קרקע ולא רצה לומר להן מותרים אתם, לפי שדברים המותרים ויש שנהגו בהם איסור, אי אתה רשאי להתירם בפניהם. מבואר בברייתא בכל שלושת המעשים הללו, שגם אנשים שאינם קוטים שנהגו איסור בדבר המותר, אין להתיר אותו בפניהם. וקשה מכך על דברי רב חסדא שאמר שכל דין זה אינו אלא בקוטים. ותרץ את הגמרא, בני מדינה נמי, כיוון דלא שכיחי רבנן גבאיו כקוטים דמו. אכן רק בקוטים אין להתיר מנהגם בפניהם, ובני מדינה גם כן, כיוון שאין מצויים ביניהם תלמידי חכמים, נחשבים לעניין זה כקוטים, כיוון שאינם לומדים ואין זה מקום תורה. ואם ינהגו היתר בפניהם במנהגם, יבואו להתיר גם דברים האסורים. חוזרת הגמרא לדון על המנהגים שהוזכרו בברייתא, ומבררת איזה ענייני איסור שייכים באותם מנהגים. מבררת הגמרא ושואלת, בישלמה ספסלי נוכרים זה, מובן מדוע נהגו שלא להישב על גבי ספסלים של גויים בשבת? משום דמחזי כמקח וממכר. יחשדו הוא שעושה סחורה בשבת. בקורדיקסון נמי, המנהג שלא לצאת בקורדיקסון אותם נעליים רחבות בשבת, גם מובן שנהגו כך משום דילמה משתלפין ועתי להתנויי, ארבע עמוד ברשות הרבים, שמה ישלפו הנעליים הרחבות הללו מרגליו, יבוא לאווירם בידיו, ארבע עמוד ברשות הרבים, וזה איסור דאורייתא. אלא רוחצין, המנהג ששני אחים לא ירחצו כאחד, מה איתם עלו, איזה חשש איסור יש בדבר? משיבה הגמרא כדתניא, טעם האיסור על פי מה ששנינו בברייתא, אם הכל אדם רוחץ בבית המרחץ חוץ מאביו, שאין רוחץ עמו מתוך שרואה את אביו ערום, ונזכר שמשם יצא נותן ליבו לעירור עבירה. וכן אינו רוחץ עם חמיף שנותן לליבו שאשתו יצאה ממנו, וייתכן שיבוא לעירור עבירה, וכן אינו רוחץ עם בעל אמו, ובעל אחותו שגם בהם יכול לבוא לידי עירור עבירה, ורב יהודה מתיר ברחיצה עם אביו מפני כבוד אביו שמשמש את אביו במרחץ. והוא הדין לבעל אמו, וכן הדין בבעל אמו שאם צריך לשמשו מותר לרחוץ עמו. מסיים את הגמרא, ואתו אין הוא, ובאו בני כבול, בני העיר כבול, וגזרו בשני אחים שלא ירחצו כאחד משום חשש שיבואו לרחוץ עם בעל אחותו. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בעניין רחיצה בבית המרחץ עם רבו. תנא שנינו בברייתא תלמיד לא ירחץ עם רבו משום שצריך התלמיד להתבייש מכבוד רבו וממוראו. ואם היה רבו צריך לו שישמשנו בבית המרחץ, מותר לרחוץ עמו שזהו כבוד רבו. מביאה הגמרא את חילוק ממנהגם של בני ארץ ישראל מבני בבל, אודות חילב. התורה אסרה לאכול חלב של בהמות טהורות הקריבות על גבי המזבח, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ"ג. כל חלב שור וחסה ובעז לא תאכלו. וגם נאמר כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אישה להשם ונחרטה הנפש האוכלת מהמאה. אבל לא אסרה התורה בבהמות הטהורות אלא חלב שכיוצא בו בבהמות קודשים קרב על גבי המזבח בתורת אימורי הקורבנות. באימורי קורבן שלמים נאמר ויקריב מזבח השלמים אישה להשם ואת כל החלב אשר על הקרב. דעת רבי ישמעאל במסכת חולין בדף מ"ט עמוד ב' שבכלל החלב שעל הקרב יש את חלב הקיבה. ולכן חלב הקיבה אסור באכילה, דעת רבי עקיבא שמותר באכילה. רבי עקיבא דורש חלב אשר על הקרב לחלב אחר, אבל חלב שעל הקיבה מותר באכילה. ומבואר בגמרא שם במסכת חולין שלא בכל חלב שעל הקיבה נחלקו התנאים, אלא רק בחלב היתר. והיינו, שהקיבה היא כפופה ועשויה כמין קשת, וחלב מונח משני צדדיה. החלב המונח מצדה החיצוני הוא חלב הקשת, וחלב זה לשיטת כולם אסור באכילה, והוא בכלל חלב אשר על הקרב. החלב שמונח מצדה הפנימי הוא חלב היתר. ובו נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא האם הוא מותר באכילה. וחלוק היה מנהגם של בני ארץ ישראל בחלב הזה ממנהג בני בבל. בני ארץ ישראל סברו כרבי עקיבא ויתירו באכילה את חלב היתר, ובני בבל סברו כרבי ישמעאל שאסור לאוכלו. מספרת הגמרא שרבא בר בר חנה הלך מארץ ישראל לבבל ואכל שם את חלב היתר. כי אתה רבא בר בר חנה, כשבא רבא בר בר חנה מארץ ישראל לבבל, אכל דאיתרא, אכל את חלב הקיבה שבצידה הפנימי הקרוי חלב היתר שנהגו בו בני ארץ ישראל, היתר. ולגבי נכנסו לפניו רב אבירא סבא ורבא ברי דרבונה, כיוון דחזינו קסיה מיניו, מיד כשראה אותם כיסה את אותו חלב מפניהם שלא יראו אותו שהוא אוכל את זה, שהרי בבבל נהגו בו איסור. עתו ואמרו ללאביי, באו וסיפרו לאביי מה שנהג רבא בר בר חנה. אמר לו, אמר להם אביי, רבא בר בר חנה, שביכנו כקוטאי, נהג כלפיכם כאילו אתם קוטים, שהרי שנינו בברית הלל בדפנו נמוד ב' דברים המותרים, ואחרים נהגו בהם איסור, אי אתה רשאי להתירם בפניהם. ופירש רב חיסדא שהברית האסרה רק בקוטים. כי בקוטים יש חשש שיבואו להקל יותר ויקלו גם בדברים האסורים. ונהג עמם, כעין החשש שיש בקוטים שלא רצה רבא בר בר חנה להקל בפניהם, מחשש שיקבלו את היתר להקל בזה. ומרוב חריפותם ופלפולם יבואו להתיר סוגי חלב האסורים מעיקר הדין. כך מסביר המהרש"ל. מקשה הגמרא ורבא בר בר חנה שאכל את חלב היתר לית להד אתנן, האם אינו סובר את מה ששנינו במשנתנו שפתחה את הפרק? ההולך ממקום למקום נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם, וכיוון שהלך לבבל ושם נוהגים שלא לאוכלו, היה לו לינוק כמנהגם ולא לאוכלו. אז לתירוץ הגמרא עכשיו יש להקדים כדי להלן. דייני ארץ ישראל היו סמוכים איש מפי איש עד משה רבינו, והיינו שהדיינים הסמוכים נותנים לחכם הראוי להורות רשות לדון אפילו דיני כנסות. אכן סמיכה זו אינה אלא בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ אי אפשר לסמוך, ולכן דייני ארץ ישראל היו יכולים לדון דיני כנסות, אבל דייני בבל לא יכלו לדון דיני כנסות. מתרץ את הגמרא אמר רבי היה נימי לדברים אילו שיש לינוק כחומרי המקום שהלך לשם אינם אלא כשהלך מעיר אחת בבבל לעיר אחרת בבבל, ומעיר אחת בארץ ישראל לעיר אחרת בארץ ישראל. שכיוון שאין בני העיר האחת כפופים לדייני המקום האחר, אם בן מקום אחד ישנה את מנהגו לעיני בני המקום השני, יש כאן חשש מחלוקת. הנה עמי וכן באופן נוסף, כשהלך מבבל לארץ ישראל, קל וחומר שלא ישנה ממנהג בני ארץ ישראל מחשש למחלוקת, שהרי בני בבל כפופים לדייני ארץ ישראל. אבל ההולך מארץ ישראל לבבל, לא, אין נותנים עליו את חומרי מנהגי בבל. כיוון דאנן קייפינן להו, כיוון שאנו בני בבל כפופים לבני ארץ ישראל, שבארץ ישראל מקדשים חודשים ומעברים את השנים, וכן דייני ארץ ישראל סמוכים הם, ולכן הם יכולים לדון דיני כנסות. ודייני בבל אינם סמוכים, משום שלא סומכים בחוץ לארץ, כאמור במסכת סנהדרין דף י"ד, ואינם יכולים לדון דיני כנסות, ולכן עבדינן כבתיו, בני ארץ ישראל הבאים לבבל נוהגים כמנהגם שבארץ ישראל, ואין חשש שהדבר יביא למחלוקת, ואינם חייבים לשנות את מנהגם. הביאה הגמרא תירוץ נוסף ליישב את מנהגו של רבא בר בר חנה. רבא שי אמר אפילו תימא, גם אם תאמר שגם ההולך מארץ ישראל לבבל אסור לו לשנות ממנהג בבל, אני מילי אכן דבר זה שנותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם אינו אלא איכה איכן, דאין דעתו לחזור למקומו הראשון. ורבא בר בר חנה שאכל את חילב היתר, דעתו לחזור לארץ ישראל אהבה, ולכן לא התחייב לינו כמנהג בבל. דנה הגמרא עם בניו או תלמידיו של רבא בר בר חנה יכולים לסמוך על שמועתו ולאכול את חילב היתר במקום שנוהגים בו איסור. אמר לרבא בר בר חנה לברי לבנו, בני, אתה לא תאכל את חילב היתר, לא בפניי, אפילו לא בפניי ולא שלא בפניי. ורק אני שראיתי את רבי יוחנן שאכל את חילב היתר, כדאי הוא רבי יוחנן, ראוי הוא רבי יוחנן שפסק אין מסברתו ולימודו, לסמוך עליו בין בפניו ובין שלא בפניו. אתה שלא ראית אותו אוכל את חילב היתר, לא תאכל את חלב היתר בין בפניי בין שלא בפניי. והדיברות משה מבאר שאפילו מי שהגיע להוראה אין בו כוח להורות אלא במה שיכול להכריע מצד לימודו וסברתו, אבל בדבר שאינו יכול להכריע אינו נחשב לבר הוראה בדבר הזה, והרי הוא כסתם אדם שאינו ראתו כלום. מעתה, אפילו שרבא בר בר חנה עצמו היה בעל הוראה, בדברים שלא יכול להכריע אינו נחשב לבעל הוראה. אכן לרבא בר בר חנה יש רשות לשאול את רבי יוחנן רבו, שהוא היה בעל הוראה בעניין חלב היתר, איך ינהג בזה? וכשהורה לו ליתר, נעשה לו הדבר ליתר בכוח ההוראה שיש לו לרבי יוחנן. וכוח ההוראה הזו מועיל גם שלא בפניו של רבי יוחנן, וכן גם שלא במקומו. אבל בנו של רבא בר בר חנה שלא ראה את רבי יוחנן שאכל, הרי שלא הורה לו רבי יוחנן בזה יתר למעשה, ומה שרואה את אביו שאוכל, אין זה נחשב להוראה, כיוון שאביו לא נחשב למורה בדבר הזה. נמצא שאין לו הוראה בדבר ליתר. כעת מביאה הגמרא שדברי רבא בר בר חנה בעניין מחלוקת התנאים הזו סותרים את הוראתו לבנו בחילב היתר. בגמרא לקמן בדף נ"א עמוד ב' מביאה הגמרא שרבי יוחנן סובר שספיחים ירקות הגדלים בשביעית, והם נקראים כך משום שהם לא גדלו על ידי חרישה וזריעה אלא גדלו מן הזרעים שנפלו בקציר של השנה השישית, והם נספחים ונגררים אל הקציר של השנה השישית. אומר רבי עקיבא שספיחים אסורים באכילה מן התורה לאחר זמן הביעור. וזמן הביאור הוא מתי שאותו מין קלה ואינו מצוי לחיות שבשדה. ומבואר שם שספיחי קרוב מותרים מן התורה ואינם כשאר ספיחים. ונחלקו תנאים בדעת רבי עקיבא, האם חכמים גזרו איסור גם בספיחי קרוב או שלא גזרו והם מותרים. אם כן מביאה הגמרא שדברי רבא בר בר חנה בעניין מחלוקת התנאים הזו סותרים את הוראתו לבנו בחילב היתר. אומרת הגמרא ופליג ידידי ידידי, דברים אלו שאמר רבא בר בר חנה סותרים את הדברים שאמר הוא עצמו. ואמר רבא בר בר חנה סך לי, סיפר לי רבי יוחנן בן אלעזר, פעם אחת נכנסתי אחר רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה לגינה, ונטל רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה ספיחי כרוב, עלי כרוב שגדלו בשביעית על כלח הכרוב, והיה זה בשביעית לאחר זמן הביאור. ואכל ונתן מאותם ספיחים לי, לרבי יוחנן בן אלעזר, ואמר לי, בני, בפניי אתה יכול להתיר לעצמך ולאכול ספיחי כרוב, אבל שלא בפניי, לא תאכל. והסביר רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה לרבי יוחנן בן אלעזר את ההבדל ביניהם ואמר, אני שראיתי את רבי שמעון בן יוחאי שאכל ספיחי כרוב, כדאי הוא, ראוי הוא רבי שמעון בן יוחאי שפסק אין מסברתו ולימודו לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו. אתה שלא ראית את רבי שמעון עצמו שאכל? בפניי יכול, שלא בפניי לא תאכל. אם כן מצינו סתירה בדברי רבא בר בר חנה, שבמה שאמר בשם רבי יוחנן בן אלעזר מתבהר שאפילו אם ראה מנהג היתר ממי שאינו ראוי להורות בדבר ולא התיר מתוך לימודו וסברתו יכול לסמוך עליו בפניו, משום שראה אדם גדול שנאה כן. שר רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה התיר לרבי יוחנן בן אלעזר לאכול בפניו ספיחי כרוב, אפילו שרבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניה לא התיר את הדבר מתוך לימודו וסברתו. ואילו רבא בר בר חנה אמר לבנו שלא יסמוך על מנהגו אפילו בפניו, כיוון שלא התיר מחמת סברתו אלא מחמת שראה את רבי יוחנן רבו נוהג כך. ומברר את הגמרא, איכן התיר רבי שמעון ספיחי כרוב? מהי רבי שמעון? היכן שמענו שרבי שמעון סובר שספיחי כרוב מותרים? והער את הגמרא דתניא שנינו בברייתא, רבי שמעון אומר כל הספיחים, ירקות שגדלו מעליהם בשביעית, אסורים באכילה מזמן הביאור ואילך. חוץ מספיחי כרוב, עלי כרוב שגדלו על כלח הכרוב בשביעית, והם מותרים משום שאין כיוצא בהם בירק השדה. אין כמו כרוב בשאר ירקות השדה, שאינו כלל חיה שבשדות כל ימות החורף, וממילא אין לו זמן ביעור, שזמן הביעור בשביעית הוא מתי שקלה מין לחיה שבשדה. וחכמים אומרים כל הספיחים אסורים ואפילו ספיחי כרוב. מבאר את הגמרא שמחלוקת זוהי בשיטת רבי עקיבא הסובר שירקות הגדלים מעליהם בשביעית אסורים באכילה מן התורה לאחר הביור. אומרת הגמרא ותרוויו שניהם רבי שמעון וחכמים נחלקו על איבא דרבי עקיבא. בשיטתו של רבי עקיבא דתניא שנינו בברייתא לאחר שהתורה מצווה על שביתת הארץ בשנה השביעית נאמר בפסוק וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אם תשאלו מהיכן נאכל בשנה השביעית הרי אסור לזרוע בשנה השביעית וכן אסור לאסוף אל הבית את פירות האילן. אמר רבי עקיבא למה נאמר ולא נאסוף את תבואתנו וכי מאחר שאין הם זורעים מאיכן אוספים מאיכן יהיה להם את מה לאסוף ומדוע הוסיפו בשאלתם שגם לא נאסוף את התבואה אלא למדנו מכאן לספיחין שהם אסורים באכילה לאחר זמן הביור וכך מתפרש הפסוק הרי אסור לנו לזרוע ואפילו הגדלים מעליהם לא נאסוף. מבארת הגמרא במה נחלקו חכמים ורבי שמעון בדעת רבי עקיבא האם ספיחי כרוב אסורים במאי כמפליגי באיזו סברה נחלקו. מבארת הגמרא רבנן סברי גזרינן גוזרים לאסור מדרבנן ספיחי כרוב שגדלו בשביעית עתו משום שאר ספיחי דאלמה שמסורים באכילה מן התורה לאחר זמן הביור ואפילו שאין ביור לכרוב שהרי הוא מתקיים כל ימות הגשמים בכל זאת גזרו חכמים לאסור את ספיחיו שאם לא כן יאמרו שטעם אתרם ומשום שאין בספיחים איסור שביעית ויבואו להתיר גם את שאר ספיחי הירקות לאחר הביור. ורבי שמעון סבר לא גזרינה, לא גזרו חכמים ספיחי כרוב, עתו ספיחי דאלמה. משום שאר הספיחים שאסורים באכילה מן התורה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק הרביעי, לעיל בדף נון, ההולך ממקום שעושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות למקום שאין עושים, או ממקום שאין עושים למקום שעושים, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם. ושנינו במשנה הלכה נוספת שלא ישנה אדם ממנהג המקום מפני המחלוקת. שואלת הגמרא ביש, למה מה ששנינו שלא ישנה אדם מפני המחלוקת זה מובן? רק אם מה ששנינו שהולך ממקום שעושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, למקום שאין עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, אז נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם, ולא יעשה מלאכה, וזה משום שאל ישנה אדם מפני המחלוקת, ולא לעבית, ולכן גם הוא לא יעשה מלאכה. אלא, אבל איך הדבר מתיישב על האופן ששנינו, שההולך ממקום שאין עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, למקום שעושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, ששנינו על כך, אל ישנה אדם מפני המחלוקת, ונעביד, והוא כן יעשה מלאכה. אמרת, הרי שנית ברישה של המשנה, נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם, וחומרי מקום שיצא משם. זאת אומרת שגם אם הוא הולך למקום שכן עושים מלאכה, הוא אסור בעשיית מלאכה, בגלל החומרי מקום שממנו הוא יצא. משיבה הגמרא אמר רבי הרישה, אכן מה ששנינו ואל ישנה אדם מפני המחלוקת, זהו טעם רק על הרישה, דהיינו, על ההולך ממקום שעושים מלאכה למקום שאין עושים מלאכה. אפילו שמעיקר הדין הוא מותר בעשיית מלאכה, לא יעשה מלאכה מפני המחלוקת, אבל בסיפה שהולך ממקום שאין עושים מלאכה למקום שכן עושים מלאכה, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם ולא יעשה מלאכה. אפילו שהוא נותן בכך מקום למחלוקת, כיוון שמעיקר הדין, אסור הוא בעשיית מלאכה. ועוד משיבה הגמרא רבה אמר לעולם הסיפה, אכן מה ששנינו שלא ישנה מפני המחלוקת מתפרש, על הסיפה ששנינו בה הולך ממקום שאין עושים מלאכה למקום שעושים מלאכה נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם ולא יעשה מלאכה. ואחי כאמר, כך כוונת התנא במשנה לומר, מדוע אכן יש לו לשנות ממנהג המקום שאליו הוא הגיע ולא לעשות מלאכה? זה משום שאין בזו שאינו עושה מלאכה מפני שינוי המביא מחלוקת. ולכן יכול לשנות ממנהג מקומו. והטעם שבאופן זה לא יביא הדבר למחלוקת? ומשום דמייקה כאמרת, מה תאמר? הרואה אומר מלאכה אסורה? שהרואה הוא שאינו עושה מלאכה יאמר שהוא עושה מחלוקת עלינו וסובר שאסור לעשות מלאכה? אדם לא יאמר כך, אלא מימר אמרי יאמר אותו בן מקום שיראה את זה שבא ממקום אחר ולא עושה מלאכה, הוא יאמר שזהו משום שלא נזדמנה לו מלאכה, ולא משום שהוא נוהג שלא לעשות מלאכה. או שאינו בריא, וכמה בטלנים יש בשוק בכל יומות השנה שאין אדם נותן לב עליהם למה הם מתבטלים, אומר המאירי. שהרי בכל ימות השנה, כמה בטלני אבי בשוקה, כמה בטלנים יש בשוק, ואפילו באותו מקום עצמו, אינם עושים מלאכה. ופירוש לשון המשנה ואל ישנה אדם מפני המחלוקת הוא, אל ישנה אדם ממנהג מקום שיצא משם ויעשה מלאכה כדי לא לגרום למחלוקת, אלא אל ישנה ולא יעשה מלאכה, כי בכך שאינו עושה, אינו גורם מחלוקת. הסברו של המאירי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדף נון א' במסכת פסחים, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, דברים המותרים ונהגו בהם איסור, האם מותר לנהוג בהם היתר בפניהם ושלא בפניהם, ומדוע? שאלה שנייה, מדוע נהגו בעיר ששמה כבול שלא לרחוץ אחים יחד? שאלה שלישית, כיצד אכל רבא בר חנה בבבל דבר שאין נהוג לאכול שם? שאלה רביעית, מתי אינו צריך לנהוג כחומרי המקום שיצא משם? תשובה בתוספות. שאלה חמישית, האם יש איסור בספיחי כרוב ומדוע? השאלה האחרונה, על דף נ"א, ההולך ממקום שיש בו מנהג מסוים למקום שאין בו מנהג זה, האם יחמיר כמקומו או שיעשה כמקום שבא אליו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני זך בטבת תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, דף נ"א במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי כוח בטבת, כ"ח בטבת תשפ"א, ונלמד דף נ"ב במסכת פסחים. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.